אינטואיטיבית מתנצל על ביטול שני השיעורים הקודמים, פשוט הייתי חולה ולכן התבטלו שני שיעורים. יש דברים כאלה. אז רעיון יפה העלתה רבנית זהבה פעם ראשונה בתולדות מכון נורא מבריאת העולם ועד עכשיו, ללמוד את נתיב התשובה מאת המהר"ל מפראג. בשעה זו ממש אתם מחלקות ביניכן את הצילומים של הפרק הראשון של נתיב התשובה להמהר"ל. אז צריך לזכור, ספר נתיב התשובה, נתיב התשובה זה חלק מספר יותר גדול שנקרא נתיבות עולם, כמו שאתם רואות, נכתב על ידי המהר"ל מפראג. איפה חי המהר"ל מפראג? בפראג, זה נכון. דבר נוסף, מתי הוא חי? מתי חי המהר"ל מפראג? 400 פלוס, כן, 450 שנה בערך, זה תקופת פעילותו של המהר"ל. ספר נתיבות עולם מברר יסודות של תורת המוסר, אפשר לומר, וכדרכו של המהר"ל הדברים מבררים לעומקם. שאלה קטנה, אינפורמטיבית, מה פירוש מהר"ל? מה זה הראשי תיבות האלה? מה פירוש הראשי תיבות? מם, ה, רש, למד, מהר"ל, מה זה? וואו, לומדים מהר"ל שנים ולא יודעים מי זה היה. אני במקומו הייתי פגוע. מהר"ל ראשי תיבות, מורנו, הרב, רבי, לוי? לא. הרב לב, לב, לב זה במבטא גרמני, זה אחת ההטיות של השם יהודה. יהודה, יש יהודה לאון, יהודה לייב, יהודה לב וכדומה. אז הוא, כיוון שהוא היה דובר גרמנית, אז צורת הביטוי של השם זה לב. אבל השם העברי שלו היה יהודה, יהודה בן בצלאל. עכשיו אתם יודעים, זה המהר"ל, יש שם מאחורי השם, הביטוי הזה. טוב, מדוע נתיב התשובה דווקא? בגלל שאנחנו בימי תשובה. נא להסתכל בבקשה בעמוד השני. בעמוד השני, בעמודה הימנית, איפה שכתוב ובמדרש. זה ארבע שורות לפני סוף העמודה. אני מקווה שמצטט. בסדר? ובמדרש, סוגריים, ירושלמי מכות פרק ב' על החבר, שאלו לחוכמה. תודה. אני לא יודע מי שאל, אבל זה מה שכתוב. שאלו לחוכמה, חוטא מעונשו. אמרה, חטאים תרדוף רע. מי שחוטא, טרח, גמר עליו. שאלו לנבואה, חוטא, מה עונשו? אמרה, הנפש החוטאת, היא תמות. שאלו לתורה, חוטא, מה עונשו? אמרה, יביא אשם, והתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא, חוטא מה עונשו? אמר, יעשה תשובה, להתכפר. הדה הוא דכתיב, זה מה שכתוב, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. למה הוא טוב? בגלל שהוא ישר, בשביל שהוא ישר. ולמה הוא ישר? בשביל שהוא טוב עד כאן. איפה אני? טוב, אז אם כך זה דיון בהפרש. זה דיון בהפרש המצער שקיים בין האידאל למציאות. אני חושב שכל אדם נפגש עם זה. האידאל גבוה מאוד, המציאות נמוכה מאוד. למשל, אדם רוצה, אני יודע, לארגן הפגנה בשביל דבר גדול. זה דבר גדול, יפה, נכון, כי הפגנה. במציאות מתחילים, זה יש לו ענייני כבוד, ומי ידבר ראשון, ולמה לא קנית את הקפה, למה ברכת הקפה חסר קפה, וכל מיני דברים כאלה. כלומר, יש אידיאלים גדולים, המציאות אפורה. אותו דבר בהתנהגות של האדם. יש מי שאני מצד הנשמה שלי, הנשמה שלי בומבה של נשמה. אבל במציאות יש עבירות, יש חטאים, יש קטנוניות, מידות לא טובות. אז זה נקרא באופן כללי, ההפרש הזה בין האידאל למציאות, קוראים לו חטא. אפשר לומר שאפשר להיות פסימי מאוד ביחס לגורל האדם. לומר, תשמע, אתה רואה, זה לא הולך. אתה מנסה להגיע להיות מלאך, אתה בקושי בהמה. זה המציאות של האדם. ולכן התפתחו השקפות עולם פסימיות, שאומרות בעצם אין אידיאל לאדם, זה רק פיקציה. אבל היהדות, לעומת זה, היא אופטימית. היא אומרת שהאדם יכול להצליח. לא רק האדם הפרטי, אני, אתה, את, אלא ההיסטוריה כולה יכולה להצליח. צריך בשביל זה, אפשר לומר, תעוזה גדולה מאוד לומר דבר כזה. אבל יש לנו הוכחה שזה נכון. כן, כלומר, כששואלים, נו, מי אמר לך שיהיה טוב? יש הוכחה. מה ההוכחה? כיוון שנאמר בתורה, בראשית ברא אלוהים, אם בראשית ברא אלוהים, אז ברור שיהיה טוב. אז מה זה כל הבלגן שאני רואה בדרך? זה בדרך. זה גישה מאוד מיוחדת אל העולם, תודה רבה, שמלמדת אותנו שבסופו של דבר יש לאן להגיע. וכל זה כלול במילה אחת, בראשית. בראשית, אם יש ראשית, זה סימן שיש אחרית. אם יש אחרית, אז יש לאן להגיע. כן? אז זה, קודם כל, זה... זאת אומרת, זו הערה כוללת שמנחמת אותנו קצת. ויש גם, לפי זה, תקווה לאדם הפרטי. אם אני עברתי עבירה, אני יכול לתקן. אם אני בעל חסרונות, אני יכול להתגבר על החסרונות האלה. אני יכול, בסופו של דבר, למרות כל העליות והירידות, ובעיקר הירידות, אני יכול להצליח. מספרים על אדם אחד שברוב כעסו על אלוהים אמר, אני לא מאמין באלוהים. מה קרה? מה לא בסדר? מה? טוב. מספרים על אדם שברוב כעסו על אלוהים, אמר, אני לא מאמין באלוהים. אמרו לו, לא נורא. העיקר שאלוהים מאמין בך. וזה באמת, צריך באמת להתפעל מהמוכנות של הקדוש ברוך הוא להאמין באדם. כי כשאנחנו מסתכלים על תולדות האנושות וההתנהגות של בני האדם, פעמים בא לנו לזרוק. כלומר, זה לא שווה כלום. אבל התורה סיפרה שזה אפשרי. שיש מה שנקרא תהליך של תשובה. פשוט אני אומר את זה רק כדי שנבין את העניין של התשובה, לא כאיזה משהו מעצבן, מדי פעם בודקים אותי ואומרים לי תתקן. התשובה זה התקווה היותר גדולה של האדם. אפשר לתקן, וואו, זה אדיר, עצום. אפשר. וזה לא מצריך התערבות אלוהית. אני יכול לעשות את זה לבד. אגב, כמה זמן לוקח לעשות תשובה על עבירה אחת? מה? כל עבירה שלי. עשיתי עבירה. כמה זמן לוקח לעשות תשובה? שלוש שניות. אני מאוד מחמיר. למה? שלב ראשון זה להתחרט. אוי, חבל. לא הייתי צריך לעשות את זה. שלב שני, לקבל לעתיד. אני לא אעשה את זה. שלב שלישי, וידוי. אנא השם חטאתי, אביתי, ואשתי לפניך, ואכלתי מסטיק לברכה. זהו. תוך 3 שניות נגמרה התשובה. העבירה הבאה בבקשה. זאת אומרת, אם אדם עשה במהלך השנה 3,000 עבירות, נגיד, הוא עושה חשבון, כן, 3,000 עבירות. אז הוא עובר, עבירה, עבירה, תוך 9,000 שניות, הוא גמר עם זה. זהו. זה לא כזה מסובך. למה? חרטה זה לוקח שנייה. וואו, לא הייתי צריך לעשות את זה. נו, כמה זמן לקח לי להגיד את זה? לא, להתכוון לזה. להרגיש זה כבר עצת היצר. עד שאתה לא מרגיש את זה במעמקי הקישקע זה לא זה. זה לא נכון. עצם זה שאני מצטער שעשיתי, זה כבר החרטה. זהו, זה מספיק, ולא צריך להאריך בזה יותר מדי. אנשים אומרים, אני צריך להתייסר, ייסורי נפש וכו' וכו', ואני לא יודע האם באמת החרטה שלי הייתה שלמה. תירגע, חרטת, עברת השלב הראשון, שלב הבא. בסדר? ולכן אני אומר, זה קל, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים עכשיו.
למה?
נכון. באיזה קושיה זה מתארץ? מה? אני לא... איך זה... לא, זה פשוט מוכיח שאני לא הרב השני שדיבר. אם זה היה אותו רב שאומר שני דברים סותרים, אני מבין שיש קושיה. אבל אם זה שני רבנים שמדברים, אז למה שתהיה קושיה? למה שתהיה סתירה? מה? מה שאני אומר. שובר. אני אומר, זה מאוד חשוב להבין את זה, שהתשובה היא פעולה של הרצון. נתאר את זה כך. עד עכשיו רציתי רע, עכשיו אני רוצה טוב. זהו, זה התשובה. אבל צריך לרזות. עכשיו, זה באמת נראה קל מדי. ולכן הדבר הזה הוא ייחודי ליהדות. רק ביהדות מצאנו התייחסות רצינית אל התשובה כדבר שמועיל. כן? בשאר הדתות, אם בכלל מדברים על תשובה, לא מאמינים שזה יעיל באמת. אבל אצלנו מאמינים, וזה באמת דבר תמוע מאוד. איך יכול להיות שהתשובה מועילה? זה אפילו שערוריה, היה נביא שהתנגד לזה. יש נביא שהתנגד לתשובה, שמעתם עליו? יונה. יונה הנביא אומר, מה שצריך להיות? זה סקנדל. הם עשו תשובה ואתה סולח? מה שצריך להיות? בסדר? אבל... התורה גילתה לנו, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, שהתשובה יעילה. זה גם מסביר לכם, יש במדרש שהקדוש ברוך הוא חיזר עם התורה על כל האומות, והציע להם את התורה. והם אמרו, מה כתוב בה? לא תרצח, וואה, לא יכול. לא תגנוב, לא תנהג, לא יכול. מה זאת אומרת לא יכול? אין יהודי שרוצח, יהודי שנועף, יהודי שגונב, יש. וכל זאת המסל קיבל את התורה. למה? כי אנחנו יודעים שאפשר לתקן. אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון שיהיו אצלנו עוברי עבירה, אבל אפשר לתקן. יוצא לפי זה שמה שמנע מהגויים לקבל את התורה לפי המדרש הזה, זה שהם לא ימינו בכוח של התשובה. טוב, עכשיו, מתוך כך, אנחנו נראה גם קשיים שמובעים בתלמוד עצמו נגד התשובה. זה מה שמובע כאן בעמוד 2. ובמדרש. שאלו לחוכמה חוטא מה עונשו, חטאים תרדוף רע, שאלו לנבואה, נפש החוטאת תמות, לתורה מה עונשו יביא אשם. בקיצור, זה לא פשוט הדברים האלה. עד שבא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, לא, זה בסדר, יעשה תשובה, זה מספיק. אתה להבין למה. כן. מה זה החוכמה, הנבואה והתורה, זה כאילו לא הקדוש ברוך הוא. מי ברא את התורה? מי ברא את הנבואה? מי ברא את החוכמה? זה גם הקדוש ברוך הוא. אבל יש כנראה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני אופנים. אופנים עקיפים, שזה חוכמה, נבואה ותורה, ובאופן ישיר, כשיש לו מה לומר. אז כנראה שאם אדם מחפש פתרון לבעיות שלו בתורה, אז הוא צריך לפעול לפי מה שהתורה אמרה. אמרה, זה קורבן כזה כזה. אתה רוצה לפתור בעיות דרך הנבואה, או דרך החוכמה, אתה צריך לראות מה החוכמה והנבואה אומרות. זה מאוד יעזור אם יפסיקו לפטפט בשיעור שלי, כמה אני יכול להגיד את זה. כבר בשיעור הקודם אמרתי את זה, ועכשיו אני צריך עוד פעם להגיד את זה, שאני לא רוצה שיפטפטו בשיעור שלי. ולכן אני מחכה, בפעם השלישית אני אומר לך להפסיק לפטפט בשיעור שלי. די, כבר. טוב, שאלו לחוכמה, אז יש פה ארבע דברים. אז תגידו, למה אני מפטפט? טוב, זה התפקיד שלי פה. טוב, אז בעמודה השמאלית, בשורה השישית, במדרש הזה, בא לבאר כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה. מכל מקום יש לאדם תשובה, ואף כי נפלאתי בעינינו. אז זה באמת דבר מעניין. למה לפי השכל לא ייתכן שיש לחוטא תשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. החטא נעשה בעבר, ואתה כבר לא בעבר, אתה בהווה. אז אם זה בהווה, איך אתה, מה, יש לך מכונה לנסיעה בזמן? אין לך. המעשה נעשה, אז גמרנו. ולכן ההיגיון לכאורה הצרוף אומר, התשובה בלתי אפשרית. זה לא שאני לא יכול להתחרט, אבל זה לא יעיל. מה זה מתקן בכלל? וזה שאמר, טוב ישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, ורצה לומר שהשם יתברך הוא המורה לחוטא הדרך הישר. שהשם יתברך הוא הישר, ומאחר שהוא הישר, גם כן מורה הדרך הישר לאדם. טוב, מה זה הסיפור הזה שהשם הוא הישר? הרבה פעמים המערד משתמש במילים, הייתי אומר, זה סינית ממש, זה צפנים. מה הוא מכוון שהשם ישר? המושג ישר במערל, הכוונה מה שלא בצד, מה שבאמצע הוא הישר. נשאלת השאלה, איפה החיים נמצאים? האם בקצוות או באמצע? המערל חוזר על זה במספר מקומות, החיים באמצע והמוות בקצוות. מה זה אומר? למשל, אם יש פה שולחן, לשולחן הזה יש קצוות. איפה שהקצוות זה איפה שנגמר השולחן, אז זה המוות. זה המוות של השולחן. איפה השולחן חי? באמצע. כלומר, או נגיד את זה אחרת לפי זה, מה שחי זה מה שאין לו גבולות. החיים האמיתיים הם אינסופיים. עכשיו, אני בעולם מסתובב, לא תמיד אני רואה שהחיים הם אינסופיים. אני רואה צומח, עם הזמן הוא נובל. בעלי חיים, בני אדם, מתים. אם כן, קשה מאוד להתחבר אל החיים. איך אתה אומר שיש חיים בעולם? אני אגיד את זה אפילו יותר לעומק. מה הכוח החזק ביותר בעולם? לכאורה, המוות זה הדבר הכי חזק שיש. שהרי, כל דבר שקורה במציאות, ביום מן הימים ייעלם מן העולם. זה מאוד פסימי מה שאמרתי, נא לא להתאבד בבקשה, כי זה אומר שאין תקווה. אתה עושה, בסוף זה יגמר, זה ייגמר. אלא אם כן, תהיה תחיית המתים. תחיית המתים היא הכרחית לאמונה היהודית. השם נמצא בכל, לכן לא ייתכן שהמוות ינצח. אם המוות לא ינצח, אם כן תהיה תחיית המתים. זה מובן עכשיו מדוע היהדות מדברת כל כך הרבה על תחיית המתים. כי באמת היהדות היא האמונה בחיים. החיים נקראים בשפה של המערל היושר. מה שבאמצע ולא בקצוות. כיוון שיש יושר אלוהי, אז אני יכול להיכנס בדיוק תחת המקלחת של היושר האלוהי, ואז יש תקווה. כן? זה כמו שאם אתם מאירים בתוך מנהרה חשוכה עם פנס. אז מי שנמצא בצד של האלומה לא רואה כלום. אבל מי שנמצא בדיוק מול העירה של הפנס, מואר. אז זה מה שאומר כאן. במדרש הזה בא לבאר, אני חוזר לדברי המהר"ל, כי אם שהאמת הוא שמצד השכל אין ראוי שיהיה לחוטא תשובה, מכל מקום יש לאדם תשובה. ואף כי נפלאתי בעינינו, וזה שאמר טוב ישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, רצה לומר, שהשם יתברך הוא מורה לחוטא הדרך הישר, שהשם יתברך הוא הישר, ומאחר שהוא הישר, הוא גם כן מורה הדרך הישר לאדם, ועוד כי מפני הרעה, אז זה עוד משהו אחר, ועוד כי מפני כי הרעה מוכן לרשעים, בסוף, והוא יתברך טוב, והטוב רוצה בטוב ולא ברע שיהיה לרשע, לפיכך מצד שתי בחינות, משהו יתברך טוב וישר, ראוי שהשם יתברך מורה לחטאים שהם הולכים בדרך מעוקם, מורה להם את דרך הישר להציל אותם מן הרע אשר הם מוכן הרשעים. כן, אפשר לומר עוד משהו, שהשיקול השני, לא רק שהשם הוא ישר, הוא גם טוב. מה זאת אומרת הוא טוב? הוא רוצה להיטיב. מה הוא יעשה לרשע? יכסח לו את הצורה, לא? שנאמר, אומרים, נותן לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע. זה אומרים לקדוש ברוך הוא, תגיד, זה מה שאתה רוצה בעולמך, לתת רע לאנשים? אומר לך, אני לא רוצה, אני רוצה שהוא יהיה טוב. לך אמור להם, כך כתוב בספר יחזקאל, לך אמור להם, נאום השם, אם אחפוץ במות רשע, כי אם בשובו מדרכיו וחיה. אומרים את זה בתפילת הנעילה של יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא לא חפץ ברשע. היה אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. אתה תהיה צדיק, תקבל סבבה, אתה תהיה רשע, תקבל עונש. והקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. מי שרשע, רשע, מי שצדיק, צדיק. אבל הנביאים גילו לנו שזה לא ככה. שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהרשעים יהיו רשעים, והוא לא רוצה שהם יקבלו את עונשם. לכן, גם מצד שהוא ישר במה הוא טוב, גם שהוא טוב מצד הפעולות שלו, מוכרח להיות שתהיה דרך לצאת מן הרשע. וזה האפשרות של התשובה שתתקבל. ומה שאמר, למה הוא טוב בשביל שהוא ישר, ולמה הוא ישר בשביל שהוא טוב. רצה לומר, כן, עכשיו הוא מפרש את דברי הגמרא. כי השם יתברך הוא טוב מפני שהוא מטיב אל הכל, ולא שהטוב הזה בלא טעם, שאם יהיה השם יתברך מטיב לבריות ולא היה טעם אל הטוב, אין זה ראוי שיקרה טוב, כן? אי אפשר להטיב לכולם. אם מטיבים לכולם, אז מצדיקים את הכל, גם את הרע, זה לא יכול להיות. כמו שאמרו זיכרונם לברכה, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו לו חייו, ולא נקרא זה טוב, שאין מידת היושר נותן זה לוותר בחינם. כך אמר, למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר, כלומר שהיושר עם הטוב. כלומר, הקדוש ברוך הוא טוב כזה, הוא אוהב את כולם, ולכן הוא נותן סתירות. כי אם הוא היה נותן את כל הטוב בלי לתת סתירות, אז היה אומר שהוא לא באמת טוב. יש סיפור כזה, מספרים, על רבי אריה לוין. שמעתם על רבי אריה לוין? הצדיק הירושלמי. מה היה המקצוע שלו? לא, זה התפקיד שהבריטים נתנו לו. הוא היה אבי האסירים, והוא סירב לקבל על זה משכורות. אז במה הוא עבד? לא, זה גם הכיף שלו, לבקר חולים. מצווה. הוא אומר, על מצוות אני לא מקבל. הוא היה מלמד תינוקות. זה המקצוע שלו. בתלמוד תורה עץ חיים, בירושלים, פה ליד מחנה יהודה. הוא היה אדם גדול, גאון בתורה, אבל הוא חשב שזה חשוב ללמד ילדים קטנים, ובזה הוא עשה. ויש סיפור אותנטי אמיתי, פעם אחת היה ילד שעשה שטות. רבי אריה לוין הרים את ידו כדי לתת לו סתירה. זה לא לחיקוי. פשוט מחסה על זה. בקיצור, הרים את ידו לתת לו סתירה, ופתאום הילד, למרבה הפתעתו, רואה שרבי אריה מחזיר את היד אחורה ויוצא. אחרי כמה דקות, חוזר רבי אריה לוין, מרים עוד פעם את היד, כנראה שהילד היה מגיע לו, ועוד פעם מוריד את ידו ויוצא. פעם שלישית, רבי אריה לוין חוזר, מרים את היד ונותן לו סתירה. מצלצלת. והילד הרגיש שהייתה בסתירה הזאת כל כך הרבה אהבה, זה שינה את כל החיים שלו לטובה. אז מה היה בשתי הפעמים הראשונות? רבי אריה רצה לתת לו סתירה, הוא היה קצת מרוגז עליו. אני מרוגז עליו? אז זה לא בשבילו שאני נותן את הסתירה. זה בשביל עצמי, לפרוק את העצבים. הנזק שיצא מזה לא שווה את זה, גם אם מגיע לו. אני אחכה שאתמלא באהבה, ואני אתן לו. ואז הילד באמת גדל ו... תיקן את עצמו. זאת אומרת שכשאומרים על מישהו שהוא טוב, ההטבה כוללת גם לפעמים פעולה אגרסיבית. יש איזה השלכות בתחום של מוסר הלחימה של צהל וכדומה שלא נרחיב עליהם כעת. לכן אמרו זל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו לו חייו. כן, כלומר חזל באמת סוברים שזה לא נכון להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן, השאלה היא למה. הרי אדם שאיננו ותרן זה מדרע, נכון? צריך לדעת לוותר לפעמים. משבחים אנשים שמוותרים. אבל למה, אז הקדוש ברוך הוא אנחנו לומדים את המידות ממנו. והרי אומרים שהוא לא ותרן. מה את אומרת? אסור להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן. הוא לא ותרן. שאין דין בעולם, ואז מה? גם אני כשחייבים לי כסף, אני לפעמים מוותר. ותרן. זה טוב להיות ותרן. למה הקדוש ברוך הוא לא מוכן להיות ותרן? לפעמים שיוותר על הדין. נגיד ככה, אתם יודעים, אני מגיע למעלה אחרי מותי, באים המלאכים, בודקים את המעשים. אני אומר להם, רגע, רגע, רבותיי היקרים, אני מציע שתוותרו. אני לא אספר לחבר'ה למטה. לא, זה לא, אולי זה ככה. נכון? אומרים לי הדיינים בבית דין של מעלה, תשמע, אתה עשית הרבה עבירות, מגיע לך 15 שעות גיהינום. תנור מספר 5. אז אני אומר להם, לא, אני מציע שתוותרו, מה רע בזה? איזה נזק יכול לצאת מהוותרנות? מבינה את השאלה? השאלה ברורה? הבנת השאלה? כן, לא. אז אני רואה, לכן אני שואל אותך. כן, אז אני חוזר. כל הכיתה נהנשת מזה, אבל אין ברירה, אני חייב שגם את תבין. אומרים על הקדוש ברוך הוא שאסור להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן. עתיתי?
כן.
נשאלת השאלה, מדוע? הרי ותרנות היא מידה חיובית. ואנחנו לומדים את המידות הטובות שלנו, אנחנו לומדים אותן מהקדוש ברוך הוא. אומרים שזה טוב להיות ותרן. אז למה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן? עד כאן השאלה ברורה? את רואה? אפשר להקשיב ולדע. כן, אני לא אשאל אותך על מה חשבת. עכשיו, התשובה שנותן על זה רבי חיים מוולוז'ין, בספרו נפש החיים. הוא אומר, הוותרנות זה כאשר העונש הוא חיצוני למעשה. למשל, הוא אומר, מי שילחץ על הכפתור הזה, משלם קנס 500 שקל. טוב, לחצתי. אני יכול להגיד, לרשויות החוק, אני מבקש שתוותרו, אל תיקחו ממני 500 שקל. זה ותרנות. אבל, אם מי שלוחץ על הכפתור הזה, מתפוצץ. אז זה בגלל שזה חומר נפץ. אז אני לא יכול להגיד תוותר. זה המעשה עצמו עושה את זה. זה כמו שאדם יאמר, אני אכניס את היד לאש, אבל אבקש שהאש לא תשרוף. זה לא שייך. האש, להכניס יד לאש, זה לעשות מעשה השורף את היד. זה עצמו זה. כלומר, אין פה מעשה ועונשו. המעשה נושא בחובו את עונשו.
אז למה לא מורים לנו בעולם הזה מה
המעשה של הנושא? זה לא קצת. נכון. למה לא רוצים לספר לנו מה המעשה נושאים? מה?
רק למה מורים לנו?
כן, זה באמת, זה לא פייר, נכון? אני חוזר על השאלה. מדוע לא מספרים לנו כבר עכשיו מה המעשים שלנו עושים? התשובה היא, כדי שיהיה לנו קצת שקט. כל הזמן יגידו לנו, הנה, אתה עושה ככה, זה מה שזה עושה. די. אפשר לחיות ככה. צריך איזו אוטונומיה לאדם. טוב. אז לכן, אומר המהר"ל, אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא ותרן, וזה נקרא שהוא גם טוב וגם ישר. לכן אמר, למה הוא טוב? בשביל שהוא ישר, כלומר שהיושר עם הטוב. וכן מה שאמר, למה הוא ישר? בשביל שהוא טוב וישר. רצה לומר שהשם ברך ישר ולא שהיושר שמעמיד השם ברך מידתו על תכלית הדין ולחלות את הבריות, שאין ראוי שיקרא זה יושר, כי איך אפשר שיהיה העולם קיים כאשר יהיה השם ברך נוהג במידת הדין לגמרי. אבל למה השם ברך ישר? זה עמוד 3. מפני שהוא טוב, שאם היושר הוא הטוב, וזהו היושר הגמור כאשר עם היושר הטוב. אז מה הוא אמר בעצם כאן המהר"ל? הוא אומר מה שמובא במדרש רבה. לפי מידת הדין, אם הקדוש ברוך הוא היה מפעיל באופן מוחלט את מידת הדין, אי אפשר היה לעולם לעמוד. ולכן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מרכך את מידת הדין, קוראים לזה מידת הרחמים. ולמה הוא עושה את זה? בשביל קיום העולם. כלומר, אמנם היה יותר טוב אולי מבחינה מוסרית שנעמוד באופן מוחלט בדרישות של מידת הדין, אבל אז העולם לא היה קיים. לכן הקדוש ברוך הוא הסכים לוותר קצת, אבל קצת. ויש, זה מתחבר לשאלה גדולה. מה קורה בסיפור של עקדת יצחק? אנחנו מזכירים את זה בראש השנה, נהנה דיומה. מי צודק? יצחק שרוצה לקרב על גבי המזבח, או המלאך שאומר, אל תשלח ידך אל הנער? כל הסיפור של עקדת יצחק זה סיפור מופרך, לכאורה. כי או שאתה רוצה שיצחק יישחט, או שאתה רוצה שהוא לא יישחט. אז אם אתה לא רוצה שיצחק יישחט, אז למה אמרת לי, העלי הוא שם לעולם? ואם אתה רוצה שיצחק לא יישחט, לא, סביב, אם אתה רוצה שיצחק כן יישחט, אז למה אמרת לי בסוף להוריד אותו במזבח? כן? יש פה משהו לא מובן. כל הסיפור הזה נראה אבסורד מוחלט. עולים בשביל לרדת. בשביל מה? כן. מה? אולי זה היה רק מבחן. אני שואל שאלה. נראה לי שלפי הפשט הכתוב זה לא ככה. כי הרי אברהם אבינו מסכים לשחוט את יצחק. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע, אני לא רוצה. אז אומר, יכול לאברהם להגיד בצדק, אז מה, שלחת אותי לרצוח? מה זה הסיפור הזה? שכנעת אותי לשחוט את יצחק. בסוף אתה מגלי לי שאתה לא רוצה? למה עשית לי את זה? זה טענה, לא? אני חושב שמה שקורה בעקדת יצחק זה המפגש בין שני ערכים. זה מאוד מעניין מה שאתם מדברות, נכון? שמה בנות ביניכם, נכון? אבל זה לא הנושא של השיעור. אז למה באתם לשיעור בכלל? אם זה פשוט לדבר על משהו אחר. אז בעקדת יצחק בעצם מתברר. בסדר, כן? אבל יש היגיון במה שאני אומר. טוב, יש שני ערכים. מצד החוכמה ומצד הרצון. על פי ההיגיון, על פי החוכמה, צריך לשחוט את יצחק. זה מידת הדין. למה? כי מה זה מידת הדין? אתה צריך לשלם את המחיר של מה שאתה מקבל. מה קיבלת? חיים. מה המחיר של החיים? החיים עצמם. כלומר, לפי מידת הדין המוחלטת, יצחק צריך להישחט. אז מי לא מאפשר את זה? הרצון. רצון השם שהעולם יהיה קיים. נכון, על פי החוכמה צריך להקריב, על פי הרצון צריך להציל. וזה בדיוק המהלך הכפול שמתברר בעקדת יצחק, חוכמה ורצון. אז זה בדיוק מה שאנחנו קוראים פה גם כן, על הנפש החוטאת. לפי החוכמה היה צריך שהעולם יתבטל. אבל רצון השם, שהוא טוב וישר, להחיות. ולכן התשובה אפשרית. אז זה מה שכתוב כאן. אבל אני קורא כאן בעמוד 3. אבל למה השם, בשורה השנייה, אבל למה השם יתברך ישר? מפני שהוא טוב, שעם היושר הוא הטוב. וזה היושר הגמור כאשר עם היושר הטוב. ואמר, עכשיו הוא מביא שזה דעת הקדוש ברוך הוא, נכון? אבל מה דעת החוכמה? ואמר, שאלו לחוכמה חותם אנשו, והשיבה חטאים תרדוף רע. וזה כי החטא הוא חיסרון בעולם, ואין ראוי שיהיה נמצא חיסרון בעולם. ולכך תרדוף אותם הרעה, להעבידו מן העולם. ומכל מקום, מן החוכמה אומרת, הנפש החוטאת תמות, כי נמצא בעולם הרע גם כן. כלומר, החוכמה מכירה גם בערך של הרע במידת מה, אבל הנבואה, שהיא מן השם יתברך, ואין דברה יורד בלמעלה, לכך הנבואה אומרת, הנפש החוטאת תמות, שלא יהיה נמצא החוטא, שהוא רע, כמו שלא נמצא רע למעלה. ואמר, עכשיו הוא מביא את הדעה של התורה, נכון? הדעה השלישית. ואמר שעלו לתורה חוטא מעונשו. והתורה, שהיא תיקון האדם, שהרי כל התורה היא תיקון האדם, וגם בזה התורה היא תיקון האדם, לכך התורה אומרת, יביא אשם ויתכפר שזה תיקון של החוטא. אבל השם יתברך אומר שיעשה תשובה. כי החוטא אשר יש לו לב נשבר ונתקה על חטאו, הוא יתברך מקבלו בשביל זה. וזהו מידת השם יתברך. אז אם כן, אנחנו מבינים שבעולם האלוהי יש ארבע השקפות. וארבע ההשקפות האלה, לכולן יש מקום. והשאלה, תחת איזה גג אני רוצה לחיות? האם אני רוצה לחיות תחת גג התורה, או גג החוכמה, או גג הנבואה, או גג השם יתברך? ולפי הגג שאני בוחר, כך ההנהגה. מובן? מה לא? כן, זה אני. אני אסביר לך. טוב שאת שואלת. למה לפי מידת הדין היה צריך לשחוט את יצחק? פשוט מאוד. אני, יש שני אופנים של מידת הדין. יש מידת הדין שאני אומר לעצמי, האם המעשים שלי הם בסדר? ואם אני רואה שבמעשים שלי יש כמה דברים לא בסדר, אז אני אומר על עצמי, המעשים שלי לא בסדר. אבל אני, יש לי זכות קיום עדיין. מה שלא בסדר זה המעשים הרעים שעשיתי. מגיע לי לחטוף על זה, שיכנסו אותי על זה, הרבה בעיות יעשו לי. אבל עצם הקיום לא עומד בספק. אם אני, זה מה שקרה דין רפא. אבל יש דין יותר עמוק מזה. האם אני יכול להצדיק את עצמי מול האינסוף? האינסוף הוא בולע אותי. אני כלום. אפס. הבל וריק. האם אני יכול להצדיק את קיומי מול קיום אינסופי? התשובה היא לא. ויצחק אבינו רוצה להיפגש עם הגודל האינסופי הזה. לכן הוא מוכן להקריב את עצמו. מובן? וזה מידת הדין הקשה, מה שנקרא. ויש לפעמים נטייה מיסטית אצל אנשים מסוימים, להקריב את עצמם למען השם. מצאנו גם גויים שעשו דברים כאלה, שעשו איזה מין התאבדות כזאת מיסטית, רוחנית. והיה מקום למחשבה הזאת. נכון? והתורה אמרה, לא, זה לא עושים. למה? יש בספר דברים פסוק מעניין. ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? סוף ציטוט. מה הם חשבו לפני ההתגלות? מה התברר להם עם ההתגלות? אבותינו חשבו לפני ההתגלות שזה כדאי למות, כי זה הדרך היחידה להיפגש עם אלוהים. כן, יש אפילו פסוק כזה, מות נמות כי אלוהים ראינו, אמר מנוח לאשתו. ומה גילו אבותינו בהר סיני? היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. אם ככה, ועתה למה נמות? כבר לא צריך. גילינו שאפשר לגלות את השם בחיים. יש גם בפרשת ניצבים נאמר, החיים והמוות נתתי לפניך. נו, במה תבחר? באופן הגיוני במוות. כי זה דבר נפלא, אפשר להיפגש עם השם. והתורה אומרת, לא הבנת. החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. אתה צריך לבחור בחיים. למה בחיים? למען תחיה אתה וזרעך. כלומר, אתה צריך בסופו של דבר לגלות את האלוהות בתוך החיים, ולא מחוץ להם. זה מסביר לכם, אגב, דבר מאוד מעניין. מה עושים היהודים ביום הקדוש ביותר שלהם? מה היום הקדוש ביותר של היהודים? שבת. שבת זה היום הכי קדוש. קצת פחות מזה יום כיפור. אבל שבת, גם מבחינה הלכתית, זה היום הקדוש ביותר. מה עושים היהודים בשבת? אוכלים, נכון? אוכלים, נחים, זה כיף כזה שבת. כן? לכאורה זה ההפך, מהקדושה. הייתי אומר, קדושה, אני עצום בשבת. מוחלטת. והגישה היהודית היא בדיוק ההפך. מה שצריך לעשות זה לאכול, זה נחמד מאוד, זה התכלית שלכם. אז זה עונה על השאלה שלך, למה היה צריך לשחוט את יצחק? למה לא? יש אנשים שבוחרים במוות, יש אפילו מתאבדים. אין בחירה חופשית? ביהדות שלי אני שמעתי שיש בחירה חופשית לידה. כן? מה? זה חטא, זה ברור, לכן זה בחירה חופשית. זאת אומרת, בחירה חופשית מאפשרת לקיים מצווה או לקיים עבירה. אם זאת עבירה למות, זה סימן שזה חופשי. בסדר? בכלל, אני זוכר שלפי היהדות, האדם הוא בן חורין. אתם שמעתם על זה או שזה חידוש? כן, אני אגיד לכם למה זה קצת חידוש, אולי לפעמים נשמע. לפעמים שומעים בתקשורת כל מיני ביטויים. מה אנחנו מבינים, הכל מת השם יתברך. נכון? זאת אמירה מוסלמית מובהקת. באסלאם באמת סבורים שאין לאדם בחירה חופשית, שהכל בידי הקדוש ברוך הוא. ביהדות יש חידוש שיש הרבה דברים שבידי האדם ולא בידי הקדוש ברוך הוא. זה חשוב לזכור, תמיד יש יסודות של יהדות, צריך לזכור, מעבר ללימוד תורה. זה. כן. אני לא שומע. האדם יכול לבנות מהלך חיים שבו הוא נפגש עם דברי השם בנבואה. אפשר לומר, באסכולה של הנביאים. למה הנפש החוטא תמות? הסביר המהר"ל, בגלל שהחוטא זה רע. אלוהים לא עושה רע. אז אם אתה נפגש עם דבר האלוהים, לא ייתכן שהרע יתמיד. לכן החוטא מת. הגיוני, לא? לעומת החוכמה, החוכמה נותנת מקום גם לרע. אבל הנבואה לא נותנת מקום לרע. לכן החוכמה אמרה, חטאים תרדוף רע, ואילו הנבואה אמרה, הנפש חוטאת תתמות. התורה לעומת זה, מתעלה גם מעל החוכמה, גם מעל התורה, היא דואגת לתקן. והתיקון עובר דרך מעשים. אפשר להקריב קורבנות. עשיתי עבירות, יש תיקון. אבל זה עדיין לא נפגע, אבל זה רק, איך לומר, תועלתי הדבר הזה. אם אני פוגש את האלוהות עצמה, אז זה למעלה מכל זה. אם זה למעלה מכל זה, אני יכול לעשות גם תשובה וזה יתקפל. עד כאן ברור. מה אני בוחר? מה שבא לי. מה, אדם, למשל, האם אדם נמצא בבניין, יש שני חדרים, תיכנס או לפה או לפה, לאן תבחר? מה שאתה רוצה. נאמר ככה, יש עולם שלם שאדם בונה לעצמו. למשל, זה כמו שאומרים, עין הרע, זה עובד על מי שמאמין בזה. אתה מאמין בעין הרע? זה פועל. לא מאמין? לא פועל. כן, זאת אומרת, המערכות שעל פיהן אנחנו פועלים, הן מערכות שאנחנו בוחרים אותן בעצמנו. אני? לא. זה לא בשם היהדות, זה בשם האמת. צריך לדעת שיש עולם עוד לפני היהדות. כן? היה יהודי אחד חשוב בגרמניה, פרנץ רוזנצווייג. הוא אמר משפט כזה. הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אחרי שהוא ברא את העולם, אז הוא גם גילה את רצונו וכו'. אבל יש דברים שלפני היהדות. ככה נלמד. וזה, היהדות אגב מסכימה עם מה שאני אומר. היא מסכימה שהאדם הוא בן חורין. הוא בן חורין עד כדי כך שהוא בוחר באיזה מערכות הוא חי. עכשיו, אם תרצה, זה גם מובא ביהדות, בילקוט שמעוני. יש מדרש שנקרא ילקוט שמעוני. אולי כדאי להכיר את זה קצת. אל תדאגו, יש הרבה עומס בדברים שאני אומר, אבל כיוון שאני אומר את זה לאט, יש לי תקווה שאתם תזכרו את הכל. יש מדרש בילקוט שמעוני שאומר, רשעים נתונים ברשות ליבם. נתונים ברשות ליבם. שנאמר, ויומר המן בליבו. אמר נבל בליבו. צדיקים, ליבם ברשותם. שנאמר, וחנה היא מתפללת על ליבה. ויומר דוד אל ליבו. ולא עוד, אלא שדומים לבוראם, שנאמר, ויומר השם אל ליבו. תרגום. מה זה הלב שאנחנו מדברים עליו? הלב זה מכלול כוחות הנפש. השאלה היא, ומי זה אני? אני זה הרצון שלי. ואז נשאלת השאלה, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אני אוהב בננות מטוגנות. למה אני אוהב? למה אני רוצה? אז יש הסברים, מה שנקרא דטרמיניסטים, שאומרים, תראה, יש כל מיני גורמים שגרמו לך לרצות בננות מטוגנות. אבל, אז יוצא לפי זה שאתה נתון ברשות ליבך. זה הרשעים. רשעים נתונים ברשות ליבם. צדיקים אומרים, לא, יש לי כוחות נפש, ואני אחליט באיזה להשתמש, למה לשים את הדגש, מה לא. ליבם ברשותם. עכשיו נשאת השאלה אם זה ככה. מה החליט שאני אהיה ברשות ליבי, או שלא יהיה ברשות ליבי? הבחירה שלי להיות צדיק או רשע. וכאשר אני בוחר שכוחות הנפש שלי יהיו תלויים בי, ולא אני תלוי בכוחות הנפש, אני דומה בזה למי שברא את העולם, שגם הוא לא תלוי בעולמו. ברור? אז זה גם ביד. שגם הוא לא תלוי בעולמו. זה עונה על השאלה? כן, אז זהו, זה גם ביד. עוד משהו? כן. לא שומע. עם הגגות. אז זה בדיוק מה שהסבר. יש, למשל, אדם מחליט שהוא חי בעולם של פחד. הוא אומר, מה שיש בעולם זה פחד. אז הוא פועל על פי זה. כל מערכות הנפש שלו יפעלו על פי זה. ומה זה אומר אדם? אני חי תחת הסיסמה של האהבה. אז הפחד הופך להיות משני, העיקר האהבה. זאת אומרת, מערכות הנפש מסתדרות גם לפי מה שאני מחליט להעמיד בראשי. או שאת נאמנת לנביאים. אני לא אמרתי שאת נביאה. אני אומר, את יכולה לחיות על פי עולמם של הנביאים. זה לא מה שאמרתי. הרי אם אני מחליט שיש לי כנפיים, זה לא אומר שיש לי. כן. כלומר, מה פועל, מה התפקוד של התת מודע שלו, של המודע שלו? רק לבן. תפקודו של האדם הוא פונקציה של מה שמקובל עליו. אז ארבע האופנים הם או חוכמה, או נבואה, או תורה, או השם. לחוכמה יש כללים משלה. מה זה החוכמה? החוכמה זה סדר. יש חוקים, יש נוסחאות, אי אפשר לזוז מזה. האם בעולמה של החוכמה יש מקום לחוטא? תשובה, יש לו קצת. לכן, כי לחטוא זה לא בסדר, זה נגד החוק, אבל זה קיים. והחוכמה לא מתכחשת לקיים. לכן היא אומרת, חטאים תרדוף רעה. לעומת זה, הנבואה, היא לא מכירה בכלל ברע. הרע זה דבר לא ראוי באופן מוחלט. לכן שואלים את הנבואה, מה את אומרת על החוטא? חוטא? ימות. אין לו מקום. כי הנבואה באה מהשם. אצל השם אין רע. אז הרע מנוגד באופן מוחלט. לכן הוא מתבטל לחלוטין. הנפש החוטאת תמות. כן. לעומת זה, אני באמת, התורה, לעומת זה, התורה היא מערכת שניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לשנות את העולם לטובה, לתקן את העולם. לכן, אם אני פונה אל התורה, אני מחפש איך מתקנים. ואז יש הלכות, יש קורבנות, חטאות, אשמות וכו'. אבל אם אני מחפש את המפגש עם האלוהות עצמה, אז אני כבר מחוץ למערכות האלה. ואז אני שב אל השם. הוא מתקבל. זה מובן? כן. נכון. לא, לב זה לא רגש. מה שאמרתי, לב זה כינוי שחזד משתמשים בו כדי לתאר את מכלול כוחות הנפש. הלב זה כולל את השכל, את הרגש, את הדמיון, את הרצון, את הגוף, כל זה לב. אז יש קליפות בלב. איך הוא מנקה? לפי רצונו. הוא מחליט או לנקות או לא לנקות. לעשות טוב או לעשות רע. כן. התיקון הוא תיקון טכני. זאת אומרת, אני עשיתי חטא, זה קלקל הרבה בעולם. אני רוצה לתקן, שלא יהיה מקולקל. ברור? כלומר, התורה היא פרקטית. זאת אומרת, איך נעשה את העולם לעולם יותר טוב? בשביל זה יש תורה. אבל הקדוש ברוך הוא מעוניין במפגש ישיר עם האדם. זה התשובה. יפה. בסדר? טוב, עד כאן להיום. שלום.